טוב, ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, אורות הקודש, חלק ב'. אנחנו בעמוד תו מ"ו, פרק למד א', שפעות המחשבה הכוללת. כמובן, זה לפי המספור של הדפים במהדורה המצויה. ומה זה שפעות המחשבה הכוללת? אנחנו למדנו בפעם הקודמת שיש ארבע שירות, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש ושיר מרובע. והשירים האלה תואמים את הרחבת הנפש מחוץ לנקודה הפרטית שלה. האדם מתחיל עם הנפש הפרטית, מגיע אל הנפש הלאומית, אחר כך הכלל אנושית, אחר כך הקוסמית, ואחר כך הוא גם מסוגל לעשות סינתזה כוללת של כל השירות האלה, מה שנקרא שיר השירים, השיר של השירים. אבל נקודת המוצא הזאת היא לא הכרחית. למה להתחיל דווקא מהנקודה הפרטית? ומתוך כך לעלות אל הנקודה הכללית. אפשר להתחיל הפוך, אפשר להתחיל מהאינסוף, ומתוך כך להגיע אל הנקודה הפרטית. רגילים, מרגילה מפומיו של האקדמיים, לומר על הרב קוק, שבעוד שאצל אנשים רבים, מציאות העולם היא ברורה, רק שאלה, השאלה אם יש אלוהים, היא השאלה האמיתית, אצל הרב קוק זה בדיוק הפוך. הוא יודע שיש אלוהים, השאלה אם העולם קיים, היא השאלה האמיתית. ברור? אפשר להתחיל, אם כן, מהמסגרת הכוללת, ומתוך כך להגיע גם אל הנקודה הפרטית. במידה מסוימת, ניתן לומר שזה אפילו יותר צודק. כן, היה גוי, לא גוי דווקא, יהודי, בשם הנרי ברגסון, שאמר שטעות היא לשפוט על הכלל מתוך נקודת הפרט. כן, למשל, האדם לומד על מבנה העין. כן, כך אומר ברגסון. אדם רוצה להבין איך זה שהעין רואה. אז הוא צריך ללמוד את האנטומיה של העין. ואז הוא מגלה שיש הרבה מאוד שכבות והרבה מאוד מרכיבים לעין. שאם היה חסר אחד מהם, העין לא הייתה רואה. אז אפשר לומר, מבחינה אבולוציונית, התפתחו שכבות כאלה ועוד שכבה כזאת ועוד שכבה כזאת ועוד שופצ'יק כזה ועוד שופצ'יק כזה, ואז בסוף יצא, ככה התפלק בפוקס שהעין רואה. אבל אומר ברגסון, זה ברור שזה שטחי מאוד, ההסתכלות הזאת. אולי אפשר להגיד את זה אחרת. צריך לראות, ולכן נוצרה העין. כלומר, זו תפיסה טליאולוגית. כן? על פי המטרה. צריך לראות, ולכן נוצרו המרכיבים השונים של העין האנושית, עד שבסוף העין יכולה לראות. למה זה פחות אובייקטיבי מאשר להתחיל מהנתון המכני? כן, אפשר לסגור את החלונות. זה בהחלט אפשרי. כן, אבל למה אם כך לסגור רק את החלונות האלה ולא את החלונות ההם? שאלה זו תמועה. אני יודע אם יש לה תשובה מספקת. טוב. אז אם כן, הרב מדבר על המחשבה הכוללת. איך מגיעים אל המחשבה הכוללת? קוראים לזה חזון. כן, חזון כמו בנבואה. חזון ישעיהו. מה אנו רואים בחזון? אנו רואים את המחשבה העליונה, המחשבה הכוללת כל. המחשבה שכל העצמה וכל מילוי של כל בא הוא. כן? כלומר, מזה מתחילים, מהמחשבה הכוללת. רואים אנו שכל הפלגים הגדולים ממנה משתפכים. ומהפלגים יוצאים נהרים, מהנהרים נחלים, מהנחלים שטפים, מהשטפים זרמים, והזרמים גם הם, מתחלקים גם הם לצינורות קטנים, והצינורות מתחלקים להמון אלפי אלפים, לאין קץ של קנוקנות, מריקים שפעות, רצון, חיים ומחשבה. לפי זה גם נשמות, כן? כלומר, רואים פה פלגים, נהרים וכו' וכו', עד שמגיע לקנוקנות, ומהקנוקנות צ'ופצ'יקים, ומהצ'ופצ'יקים זיזים, ומהזיזים נשמות. יוצא לפי זה שהנשמה שלי אינה אלא השתלבות במרחב הכללי של שפע החיים והרצון. יודע?
מה זה
קנוקנות? זה צ'ופצ'יק. זה בריאה. הריאה יש לה קנה, ויש קנים, ומכל קנה יש קנוקנות. כן? לפעמים צר מאוד המקום לשוט בין הקנוקנות, נחזת אז הנשמה בשורשיהם של הקנוקנות הדקים בצינורות. ועם הצינור גם הוא צר, נחזת היא בזרם. ועם הזרם צר הוא לפניה, הרי היא נחזת בשטף. ואם השטף הוא צר, הרי היא נחזת בנחל. ואם צר הנחל, נחזת היא בנהר. ואם גם הנהר יצר לה, נחזת היא בפלג אלוהים עלי מים, המחובר למחשבה של בלי מצרים, ששם הוא מקום יאורים רחבי ידיים. מה זה הסיפור הזה שיש פה נשמה שהיא מחפשת איפה להיאחז? זה נראה כמו פרפר. כן? לפעמים הפרפר נמצא במקום צר, אז הוא הולך למקום יותר רחב. כן? אבל ניתן לומר כך, מה זה האחיזה? השאלה באיזה עולם אני חי. למשל, אפשר לקבל, למשל, בתחום ההנהגות האלוהיות. מה שהרמח"ל מכנה, הנהגת הייחוד לעומת הנהגת המשפט. יש אדם שטוב לו בהנהגת המשפט. העולם ברור ומסודר לפניו. כן, מי שעושה טוב מקבל שכר, מי שעושה רע מקבל עונש. תמונת עולם יציבה מאוד. ויש אדם שלא יכול לסבול את המצר הזה. הוא חייב לעלות לתפיסה יותר רחבה. ולהבין שהנהגת המשפט אינה אלא סניף, סעיף אחד קטן, מהנהגה יותר כוללת, מהנהגת הייחוד. ויש מי שאצלו גם הנהגת הייחוד לא מספקת. אז הוא צריך את ההנהגה הנעלמת, כפי שקורא לזה רמח"ל. וכך גבוה מעל גבוה שומר, וגבוהים עליהם. ואז יוצא לפי זה שאנשים גם עשויים לא להבין אחד את השני. כי האחד נמצא בתחום מאוד מאוד ספציפי של החיים, בעוד שהשני נמצא במדרגת חיים אחרת. ולכן הם מדברים בדרך כלל דו שיח של חרשים. כן? יש בספר קבצים מכתב יד קודשו של הרב קוק, הוצאת רמת גן, חלק ב'. פנקס הדפים ג' פסקה 22. שם הרב מדבר על ההבדל בין נשים לפילגשים. הן במקדם היו אנשים שהיו נושאים גם נשים וגם פילגשים. ותשאל השאלה, למה הם היו צריכים שני סוגי נשים? או כולם נשים או כולם פילגשים. ואז הרב מסביר שם ש המטרה של הניסויים עם נשים היה להוריד נשמות גדולות, ועם הפילגשים להוריד נשמות פשוטות. כן? שני סוגי זיווג. לפי מעלתו של האדם, שלפעמים הוא במדרגה גבוהה, הוא יכול להביא נשמה גדולה, לפעמים הוא יכול להביא רק נשמה קטנה. מסביר הרב קוק על יסוד הרעיון הזה, שגם בלימוד תורה זה כך. יש לימוד תורה של נשים, ויש לימוד תורה של פילגשים. פירוש הדבר, כאשר האדם עוסק בפנימיות התורה, בדעת אלוהים הגנוזה בתורה, הוא כאדם שחי עם אשתו. אבל אם הוא עוסק אך ורק בדינים של התורה, בחלק הנגלה והמעשי של התורה, זה בבחינת פילגשים. ביטוי מאוד חריף. כן, מה אתה אומר? יכול להיות שההבחנה הזאת כבר לא שייכת לדור הזה. כן? לכן אין היום פילגשות. וזה בעצם, כן, ציפייה מן האדם להתרומם מעל ההבחנה הזאת. אבל זה לא כך משנה. כלומר, מה שאני רציתי להביא את ההשלכה לנושא הלימוד, מה שהרב אומר. כן, אז לכן גם הרבה פעמים אנשים מדברים בשני צורות מחשבה, ואינם יכולים להבין אחד את השני, כי כל אחד אחוז בנקודה אחרת של הזרימה של החיים ושל הרצון.
האם זה שאחוז בנקודה הכי גדולה, לא אמור קצת לרדת
מהנקודה
הזאת,
רק להתרגש עם זה שמתרגש? לפעמים, כן. תראה, למשל הרב קוק היה בוודאי אחוז במדרגה מאוד גבוהה. ביקשו ממנו פעם, הרי היו בחירות אז לוועד הכללי של היישוב. מן מה שאחר כך הכנסת. כן, אז ביקשו אנשי מפלגה אחת את תמיכתו של הרב קוק. זה היה הפועל המזרחי דאז. והרב קוק אמר להם, אתם יודעים שאני ברוחי קרוב אליכם, אבל מאחר ואני הרב הראשי לארץ ישראל, אני לא יכול, א', לתמוך באופן רשמי באחת המפלגות, אבל באופן יותר עמוק, אני לא יכול להתמקד רק במפלגה אחת. אני בעצם מצביע בשביל כולם ביחד. יש גם צד כזה. ולכן הצורך שלו לרדת, אולי לפעמים זה טוב שהוא לא ירד. מצאנו בכהן גדול, שנאמר, ומן המקדש לא יצא. לאביו ולאמו לא יטמע. מה זה מן המקדש לא יצא? לא יצא מקדושתו. אז לפעמים טוב שיש אנשים כאלה. עכשיו, השאלה היא, לפעמים אומרים שאותם אנשים מורמים מעם אינם מכירים את המציאות. אבל זה לא נכון, ולכן למשל הרב קוק, כל הכבוד לרב קוק הוא האדם שהסתכל מגבוה והוא לא ידע את המציאות. אבל אנחנו רואים מספר שכדאי ללמוד אותו שנקרא אגרות ראייה, שהרב קוק היה ראשו ברקיע ורגליו בארץ. זאת אומרת, זה תכונה מיוחדת בנפש, להיות גם פה וגם שם. והשפע האחרון, הנוזל מהקנוקנות, נובע בדרך זה מהמקור הראשי של המחשבה העליונה, שלמעלה מזה תלה כל עין לצפות, והשם אמר לשכון בערפל. טוב, אני חושב שהדברים הם פשוטים, כלומר, זה הציור הוא יפה, ואני חושב שהוא מאוד ברור. כלומר, הרב כאן לא הרחיב מאוד. צריך אולי לראות למה הוא קורא פלגים, נהרים, זרמים, שטפים, צינורות, קנוקנות, שפעות וכדומה. ייתכן, וסביר מאוד שמדובר פה במדרגות שונות של העולמות, של הספירות, של הפרצופים וכדומה. תלה, תתעייף. מלשון לאות. אין לזה שום קשר לטלפון, למשל, או טלפתיה, או משהו, לא, לא. זה טלה, מלשון, היא תתעייף. כן. לא, 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 זה לא למה להתחיל למעלה. זאת היא עובדה, שיש כאלה שמתחילים מלמעלה. זה מה שאומר. יש כאלה שמתחילים מלמטה. רוב בני אדם... מה? איפה? בדיבור המתחיל לפעמים. זה בפסקה השנייה. יש הפסקה הראשונה שמתחילה ממעלה למטה, והפסקה השנייה ממטה למעלה. לא רק זה, אנחנו רואים את זה. יש אנשים שרואים. אנו רואים בחזון. נכון. So what? לא, תראה, צריך לדעת, הדברים האלה לא נכתבו ברצף. זה הרב הנזיר סידר את זה ככה. לקח מפה, לקח משם, עשה מזה אורות הקודש. אז כך שאי אפשר ללמוד דווקא מהסדר. אפשר ללמוד מהסדר שהנזיר רצה, אבל זה לא מחייב לגבי הרב קוק. תודה. זה גמרא מפורשת. מה יעשה האדם ויחיה? ימות. ומה יעשה האדם וימות? יחיה. זה גמרא מפורשת. זאת אומרת, כדי למות באוהל, צריך שיהיה מה להמית. אז קודם כל שיהיה מה להמית.
טוב.
אני מתאר לעצמי שכן, אני לא חושב שזה מה שהוא מדבר כאן, אבל זה נכון מה שאתה אומר. בסדר. טוב, מעלות ההכללה. פרק למד בית. איש יחידי. אגב, לגבי מה שאתה אמרת, יש גמרא על רבא, נדמה לי, שהיה קונה כלים שבורים, סדוקים לילדים שלו. כן? היה קונה להם, שלום, הבאתי לכם מתנה. מה? כלים סדוקים. זה עולה גרושים. אף אחד לא קונה כלים סדוקים. בשביל מה הוא קנה להם כלים זוקים? כדי שהם ישברו. הם אהבו לשבור. אז זה... זה המשחקים בבית רבה. צריך קודם כל להתמלא בכוחות חיים. כן. חזון זה תפיסה כוללת. כשאתה רואה את הדבר מגבוה. לפעמים יש איזה משל שדווקא איזה אישה מהודו כתבה. יש אדם שחי בתוך הנגר ענק, מלא בכל מיני חפצים. אבל כל מה שיש לו כדי לדעת מה שיש שם זה אור קטן, פנס קטן. אז הוא שעות מחפש, הוא מסתכל פה עוד איזה חפץ, עוד איזה חפץ, מנסה לדמיין איך זה נראה. ואז הוא בונה לעצמו איזשהו ציור של איך הדבר נראה. פתאום האור נדלק. ואז רואים את זה אחרת לגמרי. כולל מה שהוא הצליח לפני כן לראות. אז זה נקרא חזון. כשאתה רואה את כל המציאות בבת אחת. גם הרמב״ם במורה נבוכים מסביר שאנחנו הולכים בעולם הזה כמו ביער. וביער יש עצים ויש פחתים ויש קוצים ויש בעלי חיים מסוכנים. ואתה לא, ויש מים ובבוץ, ואתה לא יודע איך נראה היער ואיך יוצאים ממנו. פתאום יש ברק. בבת אחת כל היער גלוי לפניך. אבל מיד נעלם הברק. אבל אתה זוכר איך הוא נראה. כן, חזון זה המדרגה העליונה. מעלות ההכללה. למשל, אתה רואה בקורבנות, קיים לנו את הדבר אשר הבטחתנו על ידי צפניה חוזך. לכאורה, צפניה לא היה חוזה. צפניה היה רק נביא. כן? זה המדרגה הנמוכה יותר. אבל כשהוא מדבר על שיבת ציון, אז זה הופך להיות חוזה. איזה דבר יש, זה בנוסח של הספרדים. בנוסח של האשכנזים יש משהו בתפילת יום הכיפורים, מדברים על ירמיה חוזך, גם כן. ירמיה הוא לא כתוב בשום מקום שהוא חוזה. וכשנדבר שם על שיבת ציון, גם כן. משהו במבט משתנה, יש פסוק. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. מה זה עין בעין? הרב צבי יהודה קוק היה מסביר שצריך לכוון את העין האנושית כנגד העין האלוהית. לראות את המאורעות כפי שהקדוש ברוך הוא רואה אותם. כן? כלומר, איך אפשר לעשות את זה? צריך להסתכל על העין של הקדוש ברוך הוא. ואז רואים השתקפות, ואז אפשר מתוך זה לראות איך המאורעות נראים באמת. כן. כן. ל? לא, כי זה בעברית מודרנית. אני מדבר פה על עברית של הקדמונים. למשל בספר יואל, פרק ג', אתה תראה את זה. סליחה, מעלות ההכללה, פרק למד ב'. איש יחידי, זה חוזר קצת לשיר מרובע. צריך למצוא עצמו בעצמו, ואחר כך הוא מוצא את עצמו בעולם המסבבו, שהוא חברתו, ציבורו ועמו. הציבור מוצא את עצמו בעצמו, ואחר כך הוא מוצא את עצמו באנושיות כולה. האנושיות היא מוצאה עצמה בעצמה תחילה. ואחר כך היא מוצאה את עצמה בעולם. העולם מוצא את עצמו בעצמו. ואחר כך הוא מוצא את עצמו בעולם עם כולם, המסבבים אותו. הסביבה העולמית בכללותה, היא מוצאה את עצמה בעצמה. ואחר כך היא מוצאה את עצמה בהכללה, הסוגסוגית, העליונה של כל העולמיות. העולמיות היא מוצאה את עצמה בעצמה. ואחר כך היא מוצאה את עצמה בחוסן המלא, באור העליון, בהמון החיים ומקור ימיהם, בהאורה האלוהית. ואז מתאחדות כל ההכרות הללו יחד וחוזרות ונעשות חטיבה אחת שכללותה היא אדירה לאין חקר ופרטיותה היא חסינה, תמימה, שלמה ומבולטת. עד אין קץ ותכלית. ושטף החיים הולך ושוטף. ואור הקודש הולך ומתגבר, ושרים כחוללים, כל מעייניי בך. פסוק. כלומר, אנחנו היום בעלי הכרות שונות, זה מזה. ההכרה שלי היא שונה מההכרה שלך, מההכרה שלך, של כל אחד. ובוודאי שגם ההכרה של האיש היחיד, וההכרה האנושית, וההכרה העולמית, והעולמי עולמית, וההכללה העליונה, כל ההכרות האלה הן נפרדות. כלומר, זו מזו. אבל, מדוע לא לצפות גם להתאחדותן של ההכרות? ואז יוצא שאם אני גם אתה ואתה גם אני, כולנו ביחד חלקים שונים של הכרה אחת גדולה, אנחנו יכולים להגיע להכרות הרבה יותר גבוהות ועשירות ומעניינות מכל מה שהחיים הפרטיים יכולים לספק לנו. זה דבר שמדברים עליו בספרי מדע בדיוני. כן, איזה מין מחשבה עולמית כוללת. ייתכן שזה גם הניסיון של החברות הטוטליטריות. לשלוט בכמה שיותר מחשבות של בני האדם, ובעצם להפוך מיליוני בני אדם להכרה אחת. זה ברור שזו הצורה הקריקטורית של זה. אבל בגלל שזה בא למחוק את החיים הפרטיים. אבל אנחנו יכולים לצפות להתפתחות של נפש, של נפש האדם ונפש העולם, באופן שכל ההכרות יתקללנה יחד עם המקום לכל אחד ואחד. מובן מה שאני אומר? טוב, זה דברים שהרב כאן מדבר עליהם בתור איזה מין שאיפת עולם עליונה, ואולי איזה דרגות הכרה שאפשר להגיע אליהם גם בעולם הזה. ייתכן שזה מה שמחפשים אלה שמשתמשים בסמים. כן? ב-LSD וכדומה, איזה מין ניסיון לגבור על המחיצות המבדילות בין הכרה להכרה. חבל שעושים את זה על ידי אמצעים מלאכותיים, שבסופו של דבר הורסים את האפשרות להגיע להכרות האלה באופנים פנימיים, מתוך הרצון ומתוך ההכרה הפנימית של האדם. כן. בעצמו ואחר כך. אם הוא יגיע לזה, אם יזכה. אבל קודם כל צריך להתחיל מעצמו. שאלה היא למה צריך להתחיל מעצמו? זה שאלה מעניינת.
השאלה האם אנחנו
תלוי. לפעמים הצ'ופצ'יק של הפאזל הופך להיות הנקודה המרכזית. הוא נותן את המשמעות לכל. אתה יכול לראות את זה באומנות. לפעמים יש יצירה גדולה וחסרה נקודה. וכל זמן שהנקודה היא חסרה, יש איזו אי נוחות ביחס לאותה יצירה. לפעמים הנקודה היא הכל. אלא מה? אני עוד לא מגיע לזה. אני לא רואה איך אני הכל. במיוחד שאם אני הכל, וגם אתה תגיד שאתה הכל, אז אנחנו נתחיל לריב. מי הכל? כן? אבל הלל הזקן אמר, אם אני כאן, הכל כאן. זאת אומרת, כשאני אני, אני באמת כולל הכל. מובן? ועל פי זה גם עולה השאלה, איפה המרכז של הקוסמוס? שאלה אפילו בפיזיקה, האם יש מרכז לקוסמוס? היום הנטייה של הפיזיקאים היא לומר שלא, אין מרכז. כי כל נקודה היא המרכז, וביחס אליה אתה יכול למדוד את הבריחה של הכוכבים. נכון? דופלר פיזו, אם זה אומר לך משהו. כן, אז אפשר להיות שכל אחד יהיה המרכז. חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם. האמירה הזאת היא פרדוקסלית. איך כל אדם יכול לומר בשבילי? זה לא הגיוני, נכון? אלא שבאמת כל אחד, אם הוא מעמיק בתוך עצמו, הוא מוצא את כל העולם.
זאת אומרת, לכל דבר יש נקודה אינסופית.
נכון, ולכן, למשל, אם יש משפחה אחת בישראל, ששם יש הפרה של האמון, אז צריך להביא את הזוג אל בית המקדש, לעשות בדיקת סוטה, ולמחוק את שם הוויה. יודקה ואבקה. שהוא הבסיס של כל ההוויה כולה. כי אם יש זוג אחד שזה לא הולך אצלם, אז זה הפרת ההרמוניה של הכל. בסדר? כן. גם יש נפש העולם. כמו שיש נפש היחיד, יש גם נפש העולם. נכון. כלומר, גם לה יש עבודה. כן. זה כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לירח, אמר לארץ, אמר, כן? אז יש אמירה. יותר מזה, ויאמר אלוהים, יהי אור. למי הוא אמר? לא, האור עוד לא היה. אז צריך להגיד למישהו. המהר"ל מסביר, הוא אמר את זה לראשית. בראשית ברא אלוהים, עכשיו יש ראשית. ויאמר אלוהים, לראשית, יהי אור. אז גם הראשית יש לה הכרה. כן. כי לא כתובה מילה צריך. כן, זה מה שאתה אומר. ויש לא כתובה מילה צריך. דיוק יפה, יכול להיות. הסטארטר זה יותר קשה, נכון? כל ההתחלות קשות. אחר כך זה עובד. כן, יכול להיות. כן. כן. אני עוד לא מצאתי את עצמי בעצמי, אז אני עוד לא יודע. אבל, נאמר ככה, לפי מה שהרב אומר, יש ערך לעצמיות של האדם. בניגוד למשל, לשיטתו של עמנואל לוינס, שאמר שכל הקיום שלי מקורו ביחס שלי אל האחר, יחס שלי אל הזולת. כן? לפי הרב זה לא ככה. יש ערך עצמי לי, ומתוך כך גם אל הזולת. וזאת למה? משום שבעולם הזה, אמנם, אני מוצא את עצמי על ידי היחס שלי אליך. ואהבת לרעך כמוך. אני השם. אבל באיזשהו שלב יתברך שאני יכול להיות החברותה של עצמי. כלומר, לא להיות מכונס בתוך עצמי מתוך אגואיזם, האדרת האני, אלא מתוך המפגש פנים אל פנים עם האני שלי. ואז יוצא שואבת לרעך, רעך זה עצמך. כמוך. אחד שהוא כמוך. מובן מה שאני אומר או לא? נגיד ככה, הנביא ירמיהו אמר בפרק למד, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד קטנם. כלומר שהאדם ידע את השם עד ידי שהוא ילמד חברותה עם עצמו. מובן? אהו, מדברים איתך. לא, אבל אז יש התמסמסות. כלומר, אם אתה איתי, אז משהו בהכרה של הערך של עצמך נאבד. ואז יש בעצם בזה כמין גידוף. זה כאילו להגיד הקדוש ברוך הוא, עשית טעות שבראת אותי. רק אם אני בקשר עם זולתי, אני בעל ערך, וזה הרי לא נכון. לכן אומרים בבוקר, מודה אני לפניך. אומר הרב קוק, יש ערך לאני. מובן מה שאני אומר? כן, מתוך כן, אבל מודל מקור החיים שהביא לי את האני, עוד לפני כל פעולה. לכן אני אומר את זה כשאני מתעורר. מתעורר? מודה אני. קיבלתי את האני במתנה. יש ביטול היש. ביטול היש זה קבלת האני. כאשר אני מבטל את היש, אני מקבל את האני שלי במתנה. כן, לכן אני אותיות עין. מובן מה שאני אומר? היש זה הכרה נפרדת. זה מה שאמר הלל הזקן. אם העין הוא המקור של האני שלי, אז יש מישהו שנותן לי את עצמי. אבל כאשר העצמיות שלי עומדת בפני עצמה, אז אני הופך להיות אובייקט. ואם לא עכשיו, ומתי? נכון שאמר את זה הלל? טוב, מתוך כך אנחנו עוברים לעמוד תו ממחת. תו ממחת, העמוד המסיים את האחדות הכוללת, הוא למעלה מכל השגה. עמוד תו ממחת. לא, אתה בתו ממזיין. הגעת לעמוד תו ממחת. עמוד תו ממחת הוא למעלה מכל השגה, כבבחינת פרשיות התורה שהן מאפשרות למשה להתבונן בין פרשה לפרשה. ומתוך כך אנחנו מגיעים אל המאמר הרביעי, הטוב הכללי, שהוא היסוד הרביעי בשיטתו האלוהית של הרב קוק. כזכור, יש הקודש העליון, החיות העולמית, האחדות הכוללת, הטוב הכללי והתעלות העולם. כן. אינני יודע. במיוחד שבמהדורה הראשונה של אורות הקודש זה היה מספור אחר. אבל לגבי מספרי הפרקים זה כן. כן, בבקשה.
הרב אמר, אם עין הוא מקור אני, אני יודע שנותן את עצמי. אם עין אני למי לי?
כן, אם עין אני לי. אז מי לי? אם העין הוא המקור של האני שלי, כלומר על ידי ההתבטלות. אני רוצה לפגוש את עצמי, אז העצמיות שלי היא בעלת ערך, כי היא עומדת מול מישהו, אני מישהו. אבל כאשר האני שלי עומד לעצמי, כשאני לעצמי, כלומר סגור בתוך עצמיותי, מה אני? אני הופך להיות משהו ולא מישהו. אני הופך להיות אובייקט, חסר משמעות.
עולם המספור.
עולם המספור. מה זה קשור? נכון, נכון, נכון. נכון, אבל זה לא קשור לגמטריה של תו ממחת. תראה, אנחנו מגיעים להטוב הכללי, שהוא המאמר הרביעי, נגיד ההשלכה של שלושת היסודות הראשונים, של הקודש הכללי, החיות העולמית והאחדות הכוללת, יש לזה השלכה מוסרית, וזה הטוב הכללי. המושג של טוב הוא מושג לא פשוט בכלל, במיוחד שבהרבה שפות, כולל בעברית, המשמעות של המילה טוב משתנה מן הקצה אל הקצה. למשל, אם אני אומר למישהו, תגיד, טוב לך? מה המשמעות? האם אתה מרגיש טוב? האם אתה מבסוט? אבל אם אני אומר, האם אתה טוב? הכוונה, האם אתה מטיב לאחרים? זה הכרה כבר מוסרית. אז כך שהמילה טוב, יש בה הרבה כדי להטעות. פה המילה טוב היא במובן המוסרי. הטוב הכללי, ולמשל, אם אנחנו ניקח את דבריו המפורסמים, שכולם מביאים אותם, של רמח"ל, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא כדי להיטיב, כי מדרך הטוב להיטיב, תשאל השאלה מיידית, איך אפשר להגיד שמדרך הטוב להיטיב, אז זה שהוא מוכרח להיטיב, וההכרח זה לא דבר טוב. זה רע, ההכרח. לכן מוכרחים לומר שהמושג טוב מטיב, זה מניח איזשהו טוב שאינו מטיב. והוא הטוב האידיאלי, שהוא טוב מצד עצמו, והוא הטוב הכללי. בסדר? ואז תשאל השאלה, ממה עם כל הרע שבעולם? ספר איוב, שמספר לנו שיש צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, איך אפשר לסבול את זה? איך להבין את כל המסגרת של הטוב והרע במסגרת הטוב הכללי? זה הנושא של המאמר הרביעי, שמתחיל בעמוד תו ממתת. אחר כך אנחנו מגיעים לעמוד תבנון. עמוד תבנון גם הוא למעלה מכל השגה, כי הוא דורש מאיתנו קצת לעצור לפני המפגש עם הטוב הכללי. ומתוך כך אנחנו מגיעים לעמוד תבנון א'. בתבנון א' יש ציטוט של ההדרה. הדרה זוטה והדרה רבה. אינוי דרשה דעתיקה קדישה, טרן בחד שקילן. עין נדה הוא כל הימינה, לדבה סמלה. ואלמלא עינה טבע אילאה, דאשגח ואסחל עינה תטעה, לא יכיל על מה למקם. וזמינין צדיקיה, זכאי עליונין למחמדה, ברוחה דחוכמתה. הדה הוא דכתיב, כי עין בעין יראו, בשוב השם ציון. עדרה זוטה ועדרה רבה. כן, פשוט זה קיצור של משפטים שונים שהורכבו למשפט אחד, על ידי הרב הנזיר. זה מזכיר לנו קצת מהמיתולוגיה את הציקלופ. כן? מוכר הציקלופ. ציקלופ? לתרגם את ההידרה. פשוט. עינוי, זה עיניו. דרישה דעתיקה קדישה, של הראש, של העתיק הקדוש. טרין, שניים. באחד, באחד, שקילן, שקולים. שניים כאחד. עינה דה, העין הזו, הוא כל הימינה, כל הימין. לטבה, סמלה, מה? ימין, ימינה, כן? זה ארמית. אבל זה די דומה לעברית. לטבה, סמלה, אין בו, שמאל. כלומר, זה עין יחידה, אבל היא רק ימין. איך אפשר? עין שהיא ימין ובלי להיות שמאל. בלי שיש שמאל. ימין זה מוגדר על פי שמאל. אז פה יש לנו ימין שהוא כולו ימין בלי שמאל. ימין קיצוני. וילמלא עינה טובה. וילמלא זה אותו דבר כמו בעברית. עין טובה. עילה עליונה. דאשגח ואסחה שמשגיחה ודואגת. או נגיד משקיפה. לעינת איתה על העין התחתונה. כלומר, יש עין עליונה שמסתכלת על העין התחתונה, ליחיל על מה למקם, לא יכול היה העולם לעמוד. וזמינים צדיקיה זכאי עליונים, כן? מזומנים הצדיקים, הזוכים העליונים, למחמדה, לראות את זה. כלומר, להבין את הרעיון הזה, ברוחה דחוכמתה, ברוח של חוכמה. כלומר, לא רק באינטואיציה, אלא תהיה גם השקפת עולם בנויה לוגית שתסביר את זה. הדה הוא דכתיב. זה הוא שכתוב. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, הרי עינה בעינה יחזון בטוב השם ציון. פשוט ביקשה לתרגם, אז תרגמתי לארמית. בסדר? זאת אומרת, במילים אחרות, יש לנו טוב אידיאלי שאין בו רע. זה נקרא עין עליונה, וזה מה שההידרא זוטא מוסר בידינו. הטוב הכללי האידיאלי המתגלה בהשקפת האחדות הוא הטוב המוחלט הנשאף בטוב המתעלה. הרע העולמי המסודר כבהשקפה הפסימית מתעלה לטוב עושר ועדן הצפוי בעתיד לבוא. טוב, שני המשפטים האלה הם הסיכום של כל הפרקים שאנחנו נקרא. אם היה לנו זמן היינו רואים איך כל מילה תואמת פרק מסוים או מספר פרקים בתוך הטוב הכללי. ואת זה בעזרת השם נעשה בפעם הבאה. שלום.